הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שכר ועונש. אחד מעיקרי האמונה הוא שהקדוש ברוך הוא מתגמל את עושי המצוות ומעניש לעושי העבירות, רחמנא ליצלן. יש אנשים שאוהבים לומר, מה פתאום לדבר על השכר והעונש, בואו נעשה הכל לשם שמיים. ודאי יש בזה קורטוב של אמת, בואו נעשה הכל לשם שמיים. יחד עם זאת, אומר רבי ישראל מסלנט, ישנם ימים שבהם האדם מרגיש שהכל מואר, הכל טוב, ימי האהבה. הימים הטובים האלה, בהם, בימים ההם באמת יכול האדם להרגיש שהוא עושה לשם שמיים. אבל ישנם ימים שבהם המצב הוא יותר חשוך מבחינה רגשית. האדם מרגיש פחות טוב והוא זקוק לתמיכה, לעידוד, לחיזוק, לסיוע, או מה שימנע ממנו מלעשות את העבירה. ואז הוא זקוק לידיעה שיש שכר ויש עונש. בזה הוא בבא, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. אומר הרב בלוך בשיעורי דעת, מצינו שהתורה אומרת בספר בראשית לגבי אברהם אבינו, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך. כלומר, אברהם אבינו היה מפחד שמה, קיבל שכרו בעולם הזה על חשבון העולם הבא. הוא ירד לכבשן האש, הוא ניצל, ירד למלחמה נגד המלאכים וניצל. שמה קיבל שכרו בעולם הזה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תירא, אנוכי מגן לך. כל מה שעשיתי עמך בעולם הזה חינם עשיתי איתך, שכרך מתוקן לעתיד לבוא. שכר הרבה מתוקן לך, מערב טובך אשר צפנת, מה שצפון לעיריך ליראים אותכם. אומר הרב בלוך בשיעורי דעת, איך אפשר היה לומר שאברהם אבינו מתיירא שמא קיבל שכרו מהעולם הבא לעולם הזה כשירד לכבשן האש וניצל, או נלחם נגד המלאכים וניצל? האם אפשר שענה וקורת רוח זמנית מניצחון ארבעת המלאכים או הצלתו של בן אחיו לוט, כל זה יהווה התגמול של שכרו של האדם אברהם אבינו שהפיץ את אמונת האיחוד בבורא עולם? הרי יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם בא מכל חיי העולם הזה. איך בכלל הייתה אהבה מינה? איך בכלל יכל אברהם אבינו לחשוב שמה קיבל שכרו במקום בעולם הבא בעולם הזה? ההסבר לכך הוא שהשכר שאדם מקבל עבור מצווה זה לא דבר נוסף למצווה בעצמה. כלומר, זה לא שהאדם עושה מצווה, מתמלא החשבון ולעתיד לבוא יקבל את שכרו. לא, האדם עשה מצווה, בו ברגע שעשה את המצווה כבר נברא השכר, והוא נמצא בשתי אופציות. אופציה אחת בעולם הזה, אופציה שנייה בעולם הבא. זה מה שחשש אברהם אבינו, היות שעשיתי מעשים טובים, וגם ראיתי שזכיתי לניסים בעולם הזה, אולי עכשיו אני מייבא מהעולם הבא לעולם הזה. אם כך הם פני הדברים, אני מפחד, אני חושש. לכן היה צריך הקדוש ברוך הוא להבטיח לאברהם אבינו, אל תירא, שכרך הרבה מאוד. השכר שקיבלת בעולם הזה הוא לא במקום העולם הבא. כי בעצם כשאדם עושה מעשה טוב, הוא מיד מייצר לעצמו את השכר שלו. השאלה היא, היכן השכר הזה יבוא לידי ביטוי בעולם הזה? או בעולם הבא. וזוהי החרדה הגדולה של הצדיקים, שמא יתקיים בהם משלם לסוניו אל פניו להעבידו. זה היה הפחד של אברהם אבינו, שמא ירה לכבשן האש וניצל, ירד למלחמה וניצל, אולי קיבל את שכרו בעולם הזה, לכן צריך הקדוש ברוך הוא לומר לו, אל תירא, שכר חם, הרבה מאוד, הכל מוגן לך בעולם הבא. האדם יכול לבזבז, כשהוא לא מצליח להתגבר על יצרו, להרוויח הנאות אלה ואחרות, והוא מרגיש טוב איתם, הוא מרגיש שכוחי ועוצם ידי עשה את החיל הזה, הוא מרגיש את העוצמה, את ההנאה, את החדווה, את התחושה הטובה, והוא לא יודע שהוא לקח שטרות של הרבה מאוד כספים יקרים, אולי צ'קים גדולים מאוד, והצית מזה ועשה מזה סיגריה ושרף אותה, והוא מתגאה מהסיגריה המקטרת שלו. הוא לא יודע שיכול להיות שאם והיה והוא פועל בצורה שהיא איננה נכונה, הוא פועל באיסור, אז מה שהוא מקבל בעולם הזה זה על חשבון עולם הבא. לכן אומר רבי ישראל מסלנט רעיון הדר, אומרת הגמרא מסכת ברכות על הפסוק ואכלת ושבעת וברכת. הגמרא דנה בנושא הברכות. מהפסוק ואכלת ושבעת וברכת לומדים לגבי נושא ברכת המזון, ובמאמר המוסגר על הגמרא הזו ברכת המזון, האם כשנאמר ואכלת ושבעת וברכת, הפסוק וברכת ברכת המזון, למה מתייחס? לאכלת או לשבעת? מעשה בגוי שהחליט להתגייר, כעבור הרבה זמן להחריש הוא עבר את כל מה שנחוץ מבחינה הלכתית, התייצב והתגייר כדת וכדין. דקה אחרי שהתגייר התעוררה שאלה הלכתית מעניינת. התברר כי אותו גר צדק אכל סעודה דשינה דקות ספורות לפני שהתגייר. נשאלת השאלה, האם צריך לברך ברכת המזון, כי כעת הוא יהודי והוא שבע על האכילה שהוא אכל בתור גוי, או שמה בזמן שאכל הוא לא היה יהודי והוא לא צריך לברך ברכת המזון כעת, כי הפסוק אומר ואכלת ושבעת וברכת. על מה מברכים? על האכילה כשהוא היה גוי, או על הסביעה שהוא שבע וכעת הוא יהודי והוא שבע? שאלה זו מורכבת מההתחבטות לגבי המהות של חיוב ברכת המזון. אומר החזון איש באור החיים סימן כ"ח, היות שאדם שסועל את ליבו לא יכול לברך על הסעודה ברכת המזון אחר שהמזון יתעכל במעיים שלו, כפי שמופיע בשולחן ערוך אור החיים סימן קופי דלד. כעבור זמן מה כבר לא יכול האדם לברך. למה? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, לאחר הזמן הברכה כבר לא מתייחסת אל פעולת האכילה שהתבצעה לפני הרבה זמן. ייתכן גם שברכת המזון היא בכלל לא על האכילה, אלא על התוצאה, על זה שהאדם הוא שבע. כל עוד הסועד שבע צריך לברך את בוראו על שנתן לו מזון, והוא שבע. אבל אם הוא לא שבע, כבר לא יכול לברך. מהמקום הזה נשוב אל גר הצדק, אם ברכת המזון היא על פעולת האכילה, ודאי שלא צריך לברך, כי הוא אכל כשהוא היה גוי. אם הברכה היא על זה שהוא שבע, אין סיבה שימנע מלברך ברכת המזון, וכעת יוכל לברך ברכת המזון, כי כעת הוא שבע. שאלה דומה לגבי נער בר מצווה. הגאון רבי עקיבא איגר דן לגבי נער בר מצווה שסעד את ליבו לפני הלילה. עם סיום הסעודה הוא בירך ברכת המזון. זמן קצר לאחר מכן הוא נהפך לבר מצווה. קיבל עליו עול תורה ומצוות. כעת הוא עדיין שבע מהסעודה שלפני רדת הלילה. והוא כבר בירך ברכת המזון. כעת הוא שבע מהסעודה ההיא לפני בר מצווה. האם הברכת המזון שבירך אז פותרת אותו, או שמא נאמר לא, הוא יצטרך לברך פעם נוספת, כי כעת הוא נער בר מצווה והוא שבע, הוא צריך לברך ברכת המזון, כיוון שכשהוא בירך ברכת המזון זו הייתה ברכת המזון של קטן, חיובה מדי רבנן, כעת הוא חייב ברכת המזון מדי אורייתא, זו לא אותה דרגת חיוב. נושא דומה לגבי אדם שהוא אונן, אדם שאחד משבעת הקרובים נפטר, והוא פטור מכל המצוות עד שיקברו את הנפטר. הוא אכל כשהוא היה אונן, הוא שבע אחרי שקברו את הנפטר. הוא עדיין שבע, האם הוא צריך לברך ברכת המזון או לא? הוא אכל כשהוא היה פטור מברכת המזון, כיוון שהוא היה אונן. עד קבורת הנפטר הוא פטור מכל המצוות. שמה נאמר שעל הסביעה שהוא שבע כעת, כן צריך לברך ברכת המזון, למרות שהוא אכל בזמן שהוא היה פטור מכל המצוות, כי הוא היה אונן. שלושה מקרים, הגוי שהתגייר, הנער שנעשה בר מצווה, והאונן שנותר שבע אחרי הקבורם. ישנו הבדל בין אונן לבין גר צדק ונער בר מצווה. כך אומר הגאון רבי עקיבא איגר. מה ההבדל הברור בין המקרים? נער בר מצווה וגר צדק הם שונים מאונן. אונן הוא אדם שחייב במצוות, אלא בגלל כבודו של המת הוא חייב לעסוק בקבורת הנפטר, זוהי המצווה, לכן הוא פטור מכל המצוות שמזדמנות לו בשעה שהוא מחויב להתעסק בקבורת הנפטר. מהמקום הזה אפשר להבין שלא בהכרח יש דמיון ולא ניתן להשוות בין גר הצדק נער בר מצווה לבין האונן. למה? הגר, גר הצדק ונער בר מצווה, בזמן שאכלו היו פטורים מהמצוות בזמן האכילה. לכן החיוב לא מתפתח מעצמו לאחר מכן כשסיימו לאכול, ולכן גם אם נאמר שהם חייבים על הסביעה, אבל כדי שיהיו חייבים על הסביעה, היו צריכים להתחיל תהליך. לא מתחייבים על הסביעה לבד, אלא על התהליך. אכלת? ואתה גם שבע? אז אם כן, תברך. מי שרק שבע בלי לאכול, על זה הוא לא מברך. גר הצדק ונער בר מצווה, בזמן האכילה היו פטורים מהמצווה. לכן החיוב של ברכת המזון לא מתפתח מעצמו, לאחר מכן, אחר שהגוי התגייר, או כשהנער נעשה בר מצווה. אבל האונן חייב במצוות כל רגע. טכנית, הוא לא מקיים מצוות. למה? מפני מצוות הקבורה וכבוד המת. אבל ברגע שמצוות הקבורה נשלמה והסתיימה, אין סיבה לאי קיום המצוות שמוטלות עליו. כי בעצם הוא חייב במצוות, אלא שאנחנו דוחים את המצווה זמנית כדי שיתעסק בכבוד המת. אבל בעצם במהותו הוא חייב, ולכן הוא אכל והוא היה שבע והוא היה מחויב בברכת המזון, אלא שהוא לא יכול כיוון שהוא מתעסק בכבודו של מת. מה שאם כן לגבי הגר, שכשהוא אכל, ואכלת, לא היה מחויב בכלל בברכת המזון. כך לגבי הנער, לפני שנעשה בר מצווה הוא אכל, הוא לא מחויב בברכת המזון. הווסבת מתקיים ללא הווחלת. הווחלת מתקיים בתקופה אחת של החיים, כשהנער הוא לפני גיל מצוות, כשהגוי הוא עדיין לא התגייר. אז הווסבת לא מתייחס לווחלת. ובכל אופן לא באנו להכריע בזה, דנו בזה רבות האחרונים. נתייחס אל הגמרא, ואכלת ווסבת וברכת. אביי ורבה היו יושבים לפני רבא, רבם. אמר להם רבא, רבם של אביי ורבא כשהיו קטנים. למי מברכים? אמרו לו, לריבונו של עולם. אמר להם, וריבונו של עולם, היכנו. רבא הראה לגג, אביי יצא החוצה וראה כלפי השמיים. אומר רבי ישראל מסלנט, בואו ונעמיק בדברים. הרמב״ם בהלכות תשובה אומר, כשישראל עושים רצונו של מקום, כל טובות העולם ניתנות להם, אבל לא בתורת שכר על המעשים, כי אם כסיוע ועזרה לאפשר להם לקיים מצוות מבלי שיפריעו להם, מתוך הרחבת הדעת, אבל כשישראל לא עושים רצונו של מקום, חס ושלום, כל טובות העולם הזה ניתנות להם כשכר על מעט המעשים הטובים שעשו. נמצא, כאשר עושים רצונו של מקום, טובות העולם הזה הם של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מאוצר מתנות חינם ולא על חשבון העולם הבא. אבל כשלא עושים רצונו של מקום, טובות עולם הזה הם על חשבון עולם הבא, ולא מאוצר מתנת חינם. גם ידוע שישראל עושים רצונו של מקום השכינה שרויה ביניהם, כאן בעולם הזה. כשלא עושים רצונו של מקום, מסלק הקדוש ברוך הוא, כביכול, שכינתו אל השמיים. אם כן, מהרקע הזה, בואו נחזור אל שאלת רבא, ששואל את אביי ורבא, הוא שואל אותם למי מברכים? כלומר, כשמברכים על ברכת המזון, מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נותן לחם לכל בשר, אבל השאלה היא, מהיכן מגיע האוכל? למי מברכים? מברכים זה מלשון בריכה, מקור של שפע, ברכה. למי? מהיכן מגיע הברכה? מהיכן מגיע השפע? האם מהקדוש ברוך הוא אוצר מתנות חינם? או שמה זה מגיע מישראל במקום השכר שמגיע להם בעולם הבא? זו הייתה השאלה של רבם. אמר רביי, אם מברכים, אז ודאי זה מגיע מאוצר מתנת חינם וזה לא על חשבון עולם הבא. שאל רבם, איפה הקדוש ברוך הוא יושב? כלומר, האם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא רק כאשר הוא יושב בינינו והשכינה שרויה בעולם הזה? כלומר, ישראל עושים רצונו של מקום ואז מקבלים את הטובות מאוצר מתנת חינם ולא על חשבון העולם הבא? או שמה גם כשלא עושים רצונו של מקום ומקבלים את מזונם כשכר על מעשיהם, גם אז השכר הוא ממידת טובו של הקדוש ברוך הוא. ועל זה אמר רביי, הצביע לתקרה, ואמר, כאשר הקדוש ברוך הוא בתוך הבית, כלומר קרוב אלינו, כלומר עושים רצונו של מקום, כלומר השכינה שרויה בינינו, אם כן, כשמברכים, אז מה שמקבלים שכר בעולם הזה, זה מאוצר מתנת חינם לא על חשבון עולם הבא. אותה שאלה נשאלה גם לאביי. הבית אמר, גם כאשר יוצאים מהבית, מצביעים על השמיים, השכינה כביכול רחוקה, גם אז, אם מברכים, גם בזמן שלא עושים רצונו של מקום, רחמנא ליצלן, גם בזמן כזה, אם מברכים את בורא עולם, אז כל מה שמקבלים בעולם הזה, זה לא על חשבון עולם הבא, אלא זה מאוצר מתנת חינם. זוהי הברכה. זה הפחד הגדול של הצדיקים, שמה יתקיים בהם, משלם לשונאיו אל פניו, בשביל להעביד אותם מהעולם הבא. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כל מה שעשיתי איתך בעולם הזה, זה היה חסד חינם עשיתי איתך. זה לא על חשבון השכר בעולם הבא. לכן מצינו בגמרא מסכת סנהדרין. אמר רבא בר בר חנה, כשחלה רבי אלעזר, נכנסו תלמידיו לבקר אותו. התחילו בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, למה אתה משחק? אמר להם, כל זמן שראיתי שהרב שלי, היין שלו לא מחמיץ, פשתנו לא לוקה, אמרתי, כזה צדיק יכול להיות שקיבל את כל שכרו בעולם הזה. כעת שאני רואה שרבי בצער אני שמח. כיוון שכנראה הוא מקבל על אין אדם שהוא צדיק בארץ ולא יהיה חטא. וכעת אני בטוח שרבי קיבל את שכרו בעולם הבא ולא ינקו לו ויקזזו לו בעולם הזה על חשבון עולם הבא. הגדול שבגדולים לא יכול להיות בטוח שמה אולי מקבל את שכרו בעולם הזה על חשבון עולם הבא. רבי עקיבא מפחד מכך, אברהם אבינו מפחד מכך, גם מי שדומה למלאך השם צבקות חוששים. אברהם אבינו חושש שמה אולי חטא חלילה, חטא שיגרום בכך שהעונש יהיה בגלל שהוא חטא, יהיה לו כל כך טוב, טוב בעולם הזה על חשבון עולם הבא. וזה חשבון מדוקדק שנעשה בשמיים. אבל העולם לא תמיד עירני לכך וחושב אחרת. צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. זוהי דרך האמת מה שאמרנו, אבל כשצדיקים רואים שפלוני אלמוני שהוא צדיק מקבל איסורים בעולם הזה, כמו רבי עקיבא, יודעים שהמערכת היא מורכבת יותר, ואולי עד רבה. הם כעת מובטחים בעולם הבא בגלל האיסורים הגדולים שמקבלים בעולם הזה. והאיסורים הם גדולים, ונתפלל שהאדם שסובל מהאיסורים לא יסבול מהם, אבל הוא מבחינתו יכול לדעת שהאיסורים הגדולים האלה הם לא פעם אין איתות בסימן שאת עונשו הוא יקבל בעולם הזה כדי שיוכל לקבל עולם הבא. מי שרואה את זה ואין לו השקפה תורנית יהודית, הוא כמו פושעים יכשלו בם. הוא יאמר, אם זה צדיק, למה רע לו? אבל זוהי הנחת יסוד מוטעת שיוצאת מתוך הנחת יסוד שחלילה יש רק עולם הזה, שהעולם הזה הוא הטרקלין. אבל היודע שהעולם הזה הוא פרוסדור, אז אם כן, הטרקלין הוא נתון שלא ידוע ומוכר בעולם הזה. ולכן הצדיק, צדיקים ילכו בם. כשרבי עקיבא רואה שרבו סובל, הוא אומר, כנראה הוא מקבל את שכרו בצורה מושלמת בעולם הבא. רבי ישראל מסלנט אומר, כשאדם הוא בבחינת מזכה הרבים, אדם שהוא למען הרבים, השהייה שלו בעולם הזה היא לא על חשבון העולם הבא. ראינו כשאדם מברך על הנאותה, ואכלת וסבעת וברכת, ההנאה, האכילה, היא לא על חשבון עולם הבא. גם אדם שמזכה את הרבים, אומר רבי ישראל מסלנט, השכר שמקבל בעולם הזה הוא לא על חשבון עולם הבא. ומצינו רעיון נהדר, אומר אותו הגאון מבילנה, מופיע בפירוש על ספר תהילים, על הפסוק אמת מארץ תצמח. הגמרא מספרת על רבי בנימין הצדיק. הוא היה אחראי ממונה על קופה של צדקה. באה לפניו אישה בשנת בצורת, אמרה לו, רבי, פרנסני. הוא אמר לה, הקופה היא ריקה, אין שם כסף. היא אמרה לו, אם אתה לא מפרנס אותי, הרי אני האישה ושבעת בניי מתים. עמד רבי בנימין ופרנס אותה מהכסף שלו. לימים, רבי בנימין אתה למות, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, הרי אתה אמרת, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, ובנימין הצדיק מכספו שלו יחיה אישה ושבעת בניה. ימות הוא? למה שימות? עד רבה, שיעמדו לו הזכויות שלו. ואכן קראו גזר דינו והוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. שואל הגאון מבילנה, למה 22 שנה? בואו נעשה חשבון. רבותינו אומרים בגמרא בבא בתרא, כשאדם נותן צדקה לחברו מתברך בשש ברכות. אם מפייסו נותן לו בסבר פנים, זוכה ב-11 ברכות. אם כן, אם האדם נותן צדקה כראוי זה 11 ברכות. אם הוא נתן ל-8 אנשים, האישה ושבעת בניה, זה 11 כפול 8, מדובר על 88 ברכות. עוד מצינו שהגמרא, מסכת סוטה, אומרת כך, אישה סוטה היא צריכה לשתות מהמים המעררים שבודקים האם חטאה או לא חטאה, אבל לפעמים המים לא בודקים במיידי. למה? התשובה היא כי זכות עולם. יכול להיות שיש לה זכויות מסוימות, והזכויות האלה גורמות לכך שהיא לא תיענש במיידי, אלא הזכות מעכבת את הפורענות. עד כמה זמן הזכות מעכבת את הפורענות? 3 חודשים. אם כן, למדנו שהזכות יכולה לעכב פורענות שאמורה להגיע לאדם 3 חודשים. בואו נעשה עוד פעם חשבון. בנימין הצדיק, הוא נתן ל8 נפשות. בואו נצא מתוך הנחת יסוד שנתן לכל אחד בסבר פנים יפות. אם כן, זה 8 כפול 11, 88. 88 כפול 3, 3 חודשים, של זכות עולה, כמו שלמדנו בגמרא מסכת סוטה, שזכות עולה 3 חודשים. כמה זה 88 כפול 3? 264. מה זה 264? 264 זה 264 חודשים. שהרי אמרנו, 88 זה הברכות שהוא זכה להם. וכל ברכה היא זכות, וכל זכות היא 3 חודשים, כי זכות מעכבת 3 חודשים. אם כן, 88 ברכות כפול 3 חודשים שווה 264 חודשים, שזה בדיוק 22 שנה. 22 שנה, זה מה שגזרו על רבי בנימין הצדיק. היות שרבי בנימין הצדיק החיה את האישה הזו, האלמנה ושבעת בניה, הוא זכה בדיוק ל-22 חודשים. וזה פלא גדול, החשבון המדוקדק. אם כן, כשאדם מברך על הנאותיו, ואכלת ושבעת וברכת, הוא לא מקזז את מה שמקבל בעולם הזה מהעולם הבא. מצינו שרבי עקיבא, מצינו שאברהם אבינו חששו, שמה מקזזים להם מהעולם הבא ונותנים להם במקום בעולם הזה. עוד מצינו שדרך נוספת שלא יקזזו לאדם מהעולם הבא, כשנותנים לאדם בעולם הזה, כשהוא עוסק בזיכוי הרבים. הבאנו את הדוגמה של רבי בנימין הצדיק, שזכה דווקא ל-22 שנה, ואת החשבון לכך. עוד מצינו שמקבל האדם את שכרו בעולם הזה. היכן, אומר בעל ים התלמוד בהקדמה לספרו, רעיון נהדר. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמורו, אבו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים, ואז מה יהיה? תקבלו שכר בעולם הזה. והרי שכר מצוות בעולם הזה אין. אבל כתוב במגילת רות שישלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו. מה הכוונה? ישלם השם פועלך אשר באת לחסות תחת כנפיו, כך נאמר לרות. אומר הרשב"א, שכר מצווה בעולם הזה אין. למה? כל מצווה היא כמו עדות על אחדותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולא מקבלים שכר על עדות, לכן לא מקבלים שכר על מצוות. שכר על עדות לא מקבלים, כי כך היא ההלכה, שאסור לעד ליטול שכר כדי להעיד. אבל כן מופיע בשולחן ערוך, חושן משפט סימן כף חט. כל מה שאמרנו שעד שנוטל שכר פסול להעיד, הוא דווקא כשלדוגמה, העד הלך ברחוב, ראה מעשה, ראה פלוני מזיק לאלמוני, הוא מחויב להעיד. אם לא יעיד, הוא עובר עבירה. אם לא יגיד, נשא עוונו. ואם יגיד, אז ודאי שעושה דבר גדול, אבל אסור ליטול שכר. אבל אדם שלא ראה את המעשה, אומרים לו, בוא ותעיד שראובן נותן הלוואה לשמעון. בבקשה, בוא תראה, אנחנו צריכים עדות. אומר העד, אני נמצא בביתי, עסוק בענייניי. אומרים לו, תבוא להעיד ונשלם לך על כך. מותר לאותו עד לקחת כסף. זו לא העדות שנקראתה בדרכו והוא ראה אותה. זוהי עדות שהוא הכניס את עצמו, מיוזמתו הלך לראות את המעשה כדי להעיד. אם כן, בועז אומר לרות, ישלם השם פועלך. מה הכוונה ישלם השם פועלך? בעולם הזה. אבל שכר מצוות אין בעולם הזה. אבל על בסיס דברי הרשב"א אפשר לומר כך, גוי הוא לא כמו יהודי בהקשר הזה. יהודי שמקיים מצוות הוא מחויב בכך, כמו אדם שראה עדות מחויב להעיד. אסור ליטול שכר על העדות. המצוות אלה הן עדות לאחדותו וייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם, לא נוטלים על זה שכר. אבל גוי הוא לא מחויב להעיד על אחדותו וייחודו של בורא עולם בעולם, ואם בא להתגייר, הוא כמו אדם שהוא עד שלא נקראתה לו עדות בדרכו, אלא שהוא הולך ליזום עדות. ומי שיוזם עדות, כן מותר לו ליטול שכר. אם כן, הגוי שבא להתגייר, הוא מקבל על עצמו מיוזמתו עול מצוות. במקרה כזה מותר לו ליטול שכר. מי שמכניס את עצמו לקיום המצוות באופן כזה מותר לו ליטול שכר. וכך אומר המהרש"א בגמרא במסכת ברכות, הקדוש ברוך הוא לא לוקח שוחד. אבל מצד שני כתוב, כן יישא השם פניו אליך. התשובה היא, הוא לא לוקח שוחד מהמצוות. אבל אם האדם עושה הידור מצוות, אם האדם עושה גדרות וסייגים, אם האדם עושה יותר ממה שצווה, במקרה כזה, אכן כן מקבל את שכרו בעולם הזה. על בסיס זה, אפשר להבין מה שהגמרא מסכת ברכות אומרת כך. כתוב בנביא ישעיהו, עמדו זרים וראו צונכם, ויש פסוק בספר דברים, ואספת דגניך. אז מי יאסוף את הדגן מהברכה שיש בשדה? ומות העולם, עמדו זרים, הם יהיו עיקריכם, קורמיכם, הם יהיו רועי הצון, או שאתם תלכו לאסוף את הדגן ותהיו רועי הצון? מי יקצור את הברכה למען עם ישראל? עם ישראל מעצמם, או שמה הגויים למען עם ישראל? אומרת הגמרא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. על זה נאמר שיעמדו הזרים והם יהיו רועי הצון. בזמן שלא עושים רצונו של מקום, מקיימים רק את המצוות, ודאי יש ברכה, רק אתה תלך תלקט את הברכה ואספת דגניך. ואספת דגניך זה המשך הפסוק של והיה עם שמוע, תשמעו אל מצוותיי. אבל זה עדיין לא נקרא עושים רצונו של מקום. יש לשמוע את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול, זה מקור ברכה, אבל אתה תלך תאסוף את הברכה, אתה תלך ויתקיים בך ואספת דגניך. אבל אם תהיה לא רק עושה את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז לא רק שתהיה לך ברכה, אלא מי שיתעסק בברכה שלך, זה ועמדו זרים וראו צונכם, זה יאומות העולם. ולכן אם בחוקותיי תלכו, תהיו עמלים בתורה. האדם לא חורש בשעת חרישה, הוא לא זורע בשעת זריעה, מלאכה, מה תהיה עליה? התורה תעשה על ידי האדם, והמלאכה על ידי אחרים. כי כשאדם הוא מקיים את המצווה, יותר ממה שנדרש, זה כדי שיקבל את שכרו בעולם הזה. אם כן, על בסיס הדברים האלה אפשר להבין דבר נהדר. למה הקדוש ברוך הוא נתן מצוות בתורה ואפשר גדרים וסייגים והידור מצוות ודברים נוספים שנאמרו על ידי רבותינו במהלך הדורות. למה זה? התשובה היא, אם האדם היה מקיים רק את מה שכתוב בתורה, לא היה מקבל שכר בעולם הזה. אם הכל היה נאמר בתורה, לא יכל לקבל שכר בעולם הזה. רק כאשר הוא מקיים מה שמעבר למצווה, אלא עושה רצונו של מקום, גדרים וסייגים והידורים, אז מתקיים בו לא רק שכר בעולם הבא, אלא גם בעולם הזה, עמדו זרים וראו צונכם, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. זה כאשר האדם עושה לא את מצוות הקדוש ברוך הוא, אלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.